אנחנו למדנו בפעם הקודמת את הסוגיה של מפני מה הן בטלים לימות המשיח לפי שאינן צריכים. דיברנו על זה, נכון? הניגודיות והשינוי. דיברנו על זה? כן. אז היום אנחנו נלמד את התירוץ השני של הגמרא, שמופיע מי שיש לפניו דף בדף, מי שאין לפניו דף בעמוד 99. זה בעצם מה שמצוין לפנינו. אז אם אנחנו נסכם ממש בתמצית את הדברים. המחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, האם אדם יוצא עם כלי נשק בשבת, היא לא רק מחלוקת הלכתית, אלא מחלוקת רעיונית. כלומר, גם לפי חכמים וגם לפי רבי אליעזר, כלי הנשק הוא תכשיט. לפי רבי אליעזר, אני משדך את כל הפסקות שכבר ראינו, לפי רבי אליעזר, כלי הנשק הוא תכשיט, א', כי הוא בעצם ביטוי חיצוני למידת הגבורה הנמצאת באדם ובפרט בישראל, ומידת הגבורה שהיא היכולת לתת את הערך האלוקי לכל עניין לפי ערכו האלוקי המדויק, המידה הזאת היא גם מופיעה בממדים חיצוניים, שאחד מהממדים זה כלי הנשק. כלי הנשק הוא תכשיט במובן הזה שהוא מגלה את מידת הגבורה שהיא בעצם המפתח לתיקון העולם, היכולת לגלות את הערך האלוקי לפי מידתו, לפי ערכו המדויק. אבל רבי אליעזר העמיק יותר, לא רק שכלי הנשק הוא גילוי מידת הגבורה במד החיצוני, אלא כלי הנשק הוא זה שמאפשר את הגילוי של הערך האלוקי של כל עם בעולם, ועד כדי כך שיות וכל עם בעולם קיבל צדדי, נקרא לזה ככה, צדדים של הופעת השם, שאותם הוא אמור לממש בעולם, ולכן ממילא היתרון שלו שהוא אמור לגלות את הצדדים האלה, והחיסרון שלו שהוא מסתכל על החיים לפי הצדדים האלה, וכשהוא מזהה צדדים אלוהים אחרים, אצל עמים אחרים, אז הוא רוצה להתנגד להם, הוא רוצה להיאבק בהם, הוא רוצה להילחם איתם. אז כלי הנשק הוא תכשיט לא רק בזה שהוא מגלה את מידת הגבורה, אלא הוא תכשיט בכך שהוא עוצר את העם שיש לו כישרון א' מלצאת למלחמה מול כישרון ב', כי הוא חושש, בעל כישרון א' חושש, שאם הוא יוצא למלחמה עם כישרון ב', אז כישרון ב' ינצח אותו. אז אם כן, כלי הנשק הוא המאפשר את הופעת הניגודים. ויותר עמוק מזה, כלי הנשק הוא תכשיט, כי באמת המטרה שלו, שהוא יישאר תכשיט. כלומר, המטרה שלו, של כלי הנשק, זה שלא נשתמש בו בפועל. אלא עצם זה שיש פוטנציאל של מלחמה, זה כבר מאפשר את הופעת הכוחות המנוגדים בעולם, וממילא כל כוח יתגלה לפי ערכו. זו שיטתו של רבי אליעזר. ולכן, עוד הערה אחת על שיטתו של רבי אליעזר, ולכן, כל זה מדובר בימים שלנו. בתקופה שלנו, שבה העולם שלנו הוא עולם שמלא ניגודים, אין ברירה, אין אפשרות לגלות את הכוחות המנוגדים בעולם, אלא על ידי כלי הנשק, שהוא בעצם המנגנון של ריבונו של עולם, לאפשר את הופעת הכוחות המנוגדים אחד לשני, שעדיף שזה יופיע כתכשיט, כלומר חרב מוכנת בכף, ולא נשתמש בה בפועל, ואם אין ברירה, לפעמים צריך לצאת למלחמה בפועל. זו שיטתו של רבי אליעזר. אבל לעתיד לבוא לפי רבי אליעזר, שהעולם לא יהיה עולם המלא איברים מנוגדים, אלא עולם המלא איברים שונים ולא מנוגדים, קרי שכל כוח לא יראה בחברו כוח שונה, כוח מתנגד, כלומר סותר, אלא כוח שונה, עד כדי כך שכל כוח יכיר לא רק את החשיבות שבו, אלא את החשיבות שבכוח השני. אז כבר לא נצטרך בכלל כלי נשק. כמו גוף האדם, שכל איבר מאיברי הגוף, לא צריך כלי נשק ביחס לאיבר אחר. כי גוף האדם, כל האיברים יודעים, שמחוברים למציאות אחת, לאיבר אחד, לגוף אחד, להוויה אחת, לחיים אחד. לחיים אחד, נגיד את זה ככה, להופעת חיים אחת. זו שיטתו של רבי אליעזר. ולכן לימות המשיח, ברור שכלי הנשק הוא בטל. אבל בעולם הזה הוא תכשיט. ולמה זה בטל לימות המשיח? כי זה מאוד מבייש את השמש, שבאמצע הצהריים מדליקים נר באמצע הרחוב, כאילו השמש לא מספיקה. הנמשל, זה מאוד מבייש, כשרגע בתיאר אומרת הגמרא, זה מאוד מבייש את העולם העתידי שיהיה מלא שינויים, שנשתמש בכלי נשק כדי לגלות את השינויים האלה, כביכול שהעולם מלא ניגודים. עד לכאן שיטתו של רבי אליעזר. שיטתם של חכמים שונה. באמת כלי הנשק הוא תכשיט. באמת כלי הנשק הוא מבטא את מידת הגבורה, אתה צודק. אבל היות ובאופן מעשי, ברוב ימי ההיסטוריה, בני אדם השתמשו בכלי הנשק לא על מנת לגלות את הגבורה, את הערך האלוקי של כל עם, העולם המלא ניגודים, לגלות את הפאזל השלם, אלא זה בא ממקום של רשעות, זה מקום של שחיתות, זה לא בא מהמקום המקורי, אפשר לומר, שבגללו נברא כלי הנשק, אלא זה בא כדי לגלות איזה צדדים רעים של חיית האדם שבאדם. ולכן כלי הנשק בדרך כלל הופיע בצורה של מלחמה שגילתה על אכזריות וכו' וכו'. לכן נכון שברובד הסגולי כלי הנשק הוא תכשיט, אבל אנחנו, אומרים חכמים לרבי אליעזר, דנים את המציאות ברובד המעשי. ולכן בממד הסגולי אנחנו מסכימים איתך, אבל בממד המעשי הבכירי תראה כמה נזק, מאיזה מקום שפל וכמה נזק גרם כלי הנשק בעולם. ולכן לא יוצא אדם מכלי נשק בשבת. עד לכאן אמרנו. אם כן, סיכום. הקושייה הגדולה של חכמים. אם אתה רבי אליעזר סובר שכלי הנשק הוא תכשיט, דבר שהוא תכשיט הוא צריך להתגלות תמיד. אז למה הוא בטל לימות המשיח? תשובה ראשונה, מפני שאינם צריכים. כי בעולם המלא שינויים, לא יכול להיות שנשתמש בכלי נשק, כי לעולם הוא מלא ניגודים. זה התירוץ הראשון, שלפי התירוץ הזה באמת בימות המשיח, בטלים כלי הנשק. שעל זה אמר ישעיהו הנביא, וחיתתו חרבותם לעתים, לעת וחניתותיהם למזמרות. כלומר, הכלי ששתמשו בו להשמיד את החיים, הוא הכלי שיהפך להצמחת החיים. במקום להיות חרב, הוא יהפך לעת, עת חפירה. במקום להפך לחנית, הוא יהפך למזמרה, שמזמרת את העץ ומצמיחה אותו מחדש, או גורמת לו לפרוח מחדש. בכל אופן לענייננו, מה למדנו כאן משיטתו של רבי אליעזר? שישנה שתי תקופות בעולם, בהיסטוריה. ישנה תקופה הנקראת עולם הזה, וישנה תקופה הנקראת ימות המשיח, שכרגע הסברנו את ימות המשיח לפי ההסבר השלישי, השלב השלישי של ימות המשיח, כלומר, לא 2000 שנות משיח, וגם לא איק לדעת המשיחה, אלא הימים האחרונים שבהם העולם יגיע לתיקונו, שהמשיח כבר יהיה, ואז העולם יהיה עולם מלא שינויים, ולא עולם מלא ניגודים. דיברנו על זה. תקופה ראשונה כללית, 2000 שנות, 2000 שנים אחרונות של ההיסטוריה, 2000 שנות משיח, 2000 תור, 2000 תור, 2000 משיח. בתוך 2000 שנה אלה תהיה תקופה שנקראת אי כפדת המשיחה. אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. והתקופה השלישית של לימות המשיח היא כבר שעולם יגיע לתיקונו, האחרון. אז רבי אליעזר הסביר, מפני מה הם בטלים לימות המשיח, באיזה ימות המשיח מדובר? לימות המשיח האחרוני, בשלב השלישי של ימות המשיח. עד לפה בסדר? זה פחות או יותר, בתמצית, מה שהזכרנו. אבל הגמרא, כמו שאמרנו, יש תירוץ שני. והתירוץ השני הוא מופלא ביותר. והתירוץ השני הוא ממש החיים שלנו היום. לא היום, כבר 150 שנה. אומרת הגמרא, ואיכא דאמרי, אנחנו בעמוד 99, שורה שנייה בגמרא. ואיכא דאמרי, אמרו לרבי אליעזר, וכי מאחר שתכשיטין אין לו, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? עונה רבי אליעזר תשובה מפתיעה. אמר להם, אף לימות המשיח אינם בטלים. מאיפה הגעתי למסקנה שכלי הנשק בטל לימות המשיח? גם לימות המשיח הם לא בטלים כלי הנשק. מה יעשה לי רבי אליעזר משיהו הנביא? וחיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות, לא יסגו יגול חרב. מה, רבי אליעזר שכח את הפסוקים האלה בישעיהו? ברור שלא. ותכף נראה מה רבי אליעזר יענה על השאלה הזאת. אבל בכל אופן, תירוץ שני מופלא, שבימות המשיח לא יהיו בטלים כלי הנשק. ולכן באמת כלי הנשק לפי רבי אליעזר בתירוץ הזה הוא תכשיט. והקריטריון לתכשיט זה דבר שהוא קבוע. זה דבר שהוא לא מתחלף, הוא לא משתנה. לפי התירוץ הראשון, כלי הנשק הוא תכשיט רק בזמן היסטורי, שההופעה האלוקית צריכה להופיע בצורה של מלחמה. אבל בזמן היסטורי שההופעה האלוקית הופיע בצורה של שלום, של שלמות, אז לא צריך כלי הנשק. לפי התשובה הזאת, חידוש לכאורה, שאפילו בתקופה היסטורית הנקראת ימות המשיח, אפילו בתקופה הזאת עדיין תהיינה מלחמות, ועדיין נצטרך להשתמש בכלי הנשק.
בימות המשיח, נכון?
בימות המשיח. עכשיו אנחנו ניכנס לעניין שיש בו כמה צדדים, כמה דיוקים. בכלל כשלומדים עניין, צריך לשים לב שהרב לפעמים אומר שלושה משפטים שנראים מאוד דומים, אבל בכל משפט הוא בעצם חופר עוד קצת, ונכנס יותר פנימה, ובעצם הוא ברור יותר עמוק שמה שאמר לפני כן, ממש בפסקה הזאת. אז בואו רק נקרא את כל הפסקה, בכלל כלל בידינו לקרוא את כל העניין, או לפחות חלק שהוא חלק אחד מהעניין, כדי להיכנס אחר כך לכל הפרטים בצורה נכונה. אז נקרא את כל הפסקה בפסקה ממחת, עמוד 99, פסקה ממחת, אין היה שבת ב'. מדרגות שונות אפשריות הן להיגלות בעולם, ובכל אחת מהן האפשר שתבוא גאולת ישראל וימות המשיח יחילו. החרב אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגינה ושומרת את השלום שלא יופר, כי אם עוד יהיה לה תפקיד לבאר קוצים ולהכניע עריצים. ומכל מקום, כשתבוא השעה שישראל יוכל לבוא אל מנוחתו ונחלתו, תהיה יד השם נטויה עליו. ואם גם בעתיד אשר כנסת ישראל תשוב לגדולתה, עוד יוכל להיות שמכל מקום כוח הגבורה יצריך לעשות את דרכו לפעמים גם בחרב נוקמת. אם כן, יחשב בצדק הזין לתכשיט ישראלי גם כן, אף על פי שבעיקרו איננו בא כי מפני הכרח. עד לכאן, א', ב', שלילת התכשיט יכולה להיות רק לדבר ששימושו מצויר רק בזמן החורבן והדלדול של האומה. אבל כל מה שהשימוש יהיה בו גם בזמן הגדולה, כבר יש בו משום תכשיט, אף על פי שהוא צורך שעה ועובר. ונראים הדברים, עד לכאן ב', עכשיו סיכום של שניהם. ונראים הדברים, שעל פי הלשון האחרון הזה, דברים ממש, הפתעה גדולה. והמציאות שלנו מוכיחה שההפתעה הזאת היא מציאות, היא עובדה. ונראים הדברים, שעל פי הלשון האחרון הזה, על פי האיקה דאמרי הזה, על פי התירוץ השני, אין אנו נזקקים לומר שרק לתכשיטין באלמא יהיו כלי הזין. אלא שישראל יעשה חיל גם בעוד אשר ערפל יחסי ארץ ולאומים, והשוד והמוץ עוד לא יחלה, והשד והמוץ עוד לא יחלה מן הארץ. והשוד ולהשד, אותו דבר. יבוא ישראל למנוחתו, כדי לבוא אל מגמת פניו וחיותו המכוונת בארצו וממלכתו. אבל, באותה תקופה, ימים שלנו, ואם ירשו המון גויים לקום עליו עוד הפעם, הנה ימינו תירץ אויב. עד אשר יתרומם הרוח. ועל ידי גדולתה של ישראל והכרת דבר השם אשר יקום לעולם, עיני כל בשר, על העם אשר בחר לנחלה לו ויתרומם ערך המוסר והצדק מצד ההכרה של הרוחניות העליונה היא התקיפה מכל כדבר השם צור עולמי, אז תחדל החרב מן הארץ. עכשיו מופיע השפיץ. כבר עמוק מאוד כאן. אבל מבטלי החרב, בני ישראל, צריכים להיות בתחילה חגורי חרב. תכף הוא יסביר את המשפט הזה. מדוע? והוראת גבורתם צריכה לבוא בתכונה של פועל ומעשה, ולא רק תכשיט חרב מוכנת בכף. אז השלכת החרב אחרי אשר נאחזה בכף מעם מופת זה, תהיה הוראה מקובלת על פי דבר השם לכל עם ולשון. אם כן, גם לימות המשיח אינם בטלים. ואני אקצין יותר את הדברים, אסור שלימות המשיח היא תהיה בטלה. זה בלתי אפשרי שבימות המשיח היא תהיה בטלה. כי אם לימות המשיח היא תהיה בטלה, אז לא נגיע לימות המשיח באמת. הנה עכשיו התרגום של המשפט הזה. אם כן, גם לימות המשיח אינם בטלים. לא רק מצד הציור של המציאות, אלא מצד הציור של התובנה של המציאות, של הרעיון שבמציאות, תכף יתברר. מפני שהם צריכים להראות את היכולת של האיזוז המעשי והגבורה החומרית, מדוע? כדי שיהיו יכולים לבטל אותה. לא רק על פי תכונה אצילית רוחנית לבדה, כי אם גם עם כוח הגבורה והעוז המתלווה אימה, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חי. ועל זה צריך הדבר להיות התחלת צמיחת קרן ישועה, דווקא בעוד כל מחשקי ארץ עומדים וקיימים בפרעותם, ואז אנחנו מחויבים להשתמש בכלי הנשק באופן מעשי, כדי לטפל בפרעות הזאת. כי לא יבוא האור הגמור, כי מלדי אורן של ישראל גדולתן בפועל. ואנו דשמואל, ופליגה, וכו'. טוב. בואו נתחיל לאט לאט. מדרגות שונות אפשריות הן להיגלות בעולם. ובכל אחת מהנה אפשר שתבוא גאולת ישראל וימות המשיח יחלו. הרב אומר כאן במשפט אחד, סוגיות עצומות בתלמוד כידוע לכולנו, שגאולה יכולה לבוא בשני אופנים. אופן אחד נקרא זכו, אופן אחד נקרא לא זכו. אופן אחד נקרא אחישנה, אופן אחד נקרא בעיתה. האופן הנקרא אחישנה, האופי שלו, עם ענני שמיה. האופי הנקרא בעיתה, האופן הנקרא בעיתה, האופי שלו, אני ורוכב על חמו. כלומר, ישנן שתי אפשרויות, כיצד העולם יגיע לתיקונו. אפשרות אחת, שאלפיים ראשונים של היסטוריה, אלפיים ראשונות, העולם יהיה תוהו, תוהה. מה זה? מה המשמעות? לאן הכיוון? מה המטרה? לאן הולכים? אלפיים שניות של היסטוריה, תורה, אז נקבל את התשובה. הנה, יש סימן שאלה, יש סימן קריאה לסימן השאלה. אלפיים שנים אחרונות של משיח, אלפיים שנות משיח, אחרי אלפיים שנות תורה ואלפיים תוהו, הם יספיגו, כמו שאמרנו, משיח מלשון משיכה, שמן, הוא נספג בניגוד לנוזלים אחרים. אלפיים שנות משיח עניינם להספיג את הערכים שידענו אותם בשכלנו. אז אפשרות אחת שהגאולה תהיה, שימות המשיח, אם נקרא לזה כרגע אלפיים שנות משיח, ימות המשיח הם יהיו הספגה של אותם הערכים שקנינו כבר ב-2000 תורה, שהם בעצם תוצאה של אותן הקושיות ששאלנו אותן ב-2000 תוהו. בקיצור, תרגום פשוט. גיל ההתבגרות של העולם שעובר דרך גיל ההתבגרות של עם ישראל, הכל ילך בצורה חלקה, בצורה ישירה, בצורה ברורה, בצורה פשוטה, בלי סיבוכים. עם ישראל, ניקח דוגמה פשוטה, עם ישראל חזר לארצו, בונה יישוב, ועוד יישוב, ועוד יישוב, ועוד יישוב, ועוד יישוב, ועוד יישוב, עד שנגיע לגבולות הגזרה של ארץ ישראל המובטחת. הכל חלק. עם ישראל מגיע לארצו, מתחיל תהליך רוחני של שיבה אל עצמנו ועצמיותנו, התהליך הזה הולך ומתפשט, בכמות ובעיקר באיכות, עד שבסוף נגיע לעולם מתוקן. זה המצב הנורמלי. יצאתי עם בחורה בפגישה הראשונה, והנה בפגישה השנייה מתקדמים, פגישה שלישית עוד יותר, והרביעית עוד יותר, ובעשירית או ב-20 החלטנו לעמוד מתחת לחופה. לא התווכחנו על כלום. הכל חלק. יכול להיות דבר כזה? נגיד. פוטנציאל. פוטנציאלי. זה אפשרות אחת. זה מה שאמרו חז"ל, זכו עם ענני שמיה. אם זכו, יהיה מהר. לא יהיה מציאות של עני, ויהיה מציאות של חמור, כלומר חומר, ומאבק בין העניות לבין החומר, בין העניות של המשיח לבין החומר, ויהיה מאבק מי רוכב על מי, ולאיזה מגמה. זה לא יהיה באופן הזה בכלל. יהיה באופן אחר לגמרי. זכו עם ענני שמיה. זיקחנו את עצמנו, ספגנו, הספגנו לעצמנו את מה שאנחנו יודעים אחרי 2000 שנות תורה, הכל ילך חלק, הכל ילך פשוט. זו אפשרות, זו אפשרות אחת. אבל ישנה אפשרות אחרת. דרך אגב, על האפשרות הזאת אנחנו אומרים בתפילה, באופן כללי מאוד, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. כמאז. ותחזנה עינינו, אנחנו רוצים שהעיניים שלנו יראו, שאתה שב לציון ברחמים. בטוב, בחסד, באהבה, בלי סיבוכים, בלי בעיות. אבל ישנה אפשרות אחרת. ישנה אפשרות שהקדוש ברוך הוא יביא ימות משיח לעולם, יביא גאולה לעולם, דרך סיבוכים במציאות. זה נקרא אני ורוכב על חמור. עכשיו, למציאות השנייה הזאת, יש כל מיני סיבות. אחת הסיבות, נגיד את זה ברמה הכי פשטנית, אחת הסיבות ברמה הפשוטה ביותר, זה חטא אדם הראשון. מילים אחרות. אמרנו, אני חושב כבר כמה פעמים, יש ביטוי בירושלמי, מאמר כזה בירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. נו, לא צריך להיות בשביל זה תנא או המורה בירושלמי כדי להגיד גדול קידוש השם מחילול השם. זה ברור שקידוש השם גדול מחילול השם. הסביר הרב ציודה שהמם הזאת היא לא מם היחס, אלא מם המקור, מם המתוך. כלומר, יש שני סוגים של קידוש השם. יש קידוש השם שצומח מקידוש השם, ויש קידוש השם שצומח מחילול השם. כלומר, בשלב הראשון, במציאות הראשונה היה מצב של חלל, השם לא הופיע, היה חלליות בהופעת השם, ואפילו החילול השם הנורא הזה, גם הוא בסופו של החשבון, בסופו של התהליך, גם הוא בסופו של דבר יצטרף אל קידוש השם הגדול. אבל זה נורא. זה נורא, כי בשלב של החילול השם זה נורא, במה שאנחנו אומרים את המילה נורא, וזה נורא במובן המבהיל של המילה, שזה נורא, זה עליון מאוד, זה מרומם מאוד, שהקדוש ברוך הוא יצרף חילול השם לקידוש השם, והכל בסוף יפך לקידוש השם. יש קידוש השם יותר גדול מזה? אז אומר ירושלמי, כך הסביר רב ציודה, יש שני מהלכים של קידוש השם בעולם. יש קידוש השם שהוא תוצאה של קידוש השם, זה חלק. ויש קידוש השם שאפילו חילול השם יצטרף לזה בדרך. אז האם אנחנו נותנים הכשר לחילול השם? מה פתאום? אנחנו צריכים להיאבק בו. אבל שיהיה קידוש השם כשאנחנו נאבקים בחילול השם. ואני רומז למשהו. לא יהיה חילול השם שאנחנו חושבים שאנחנו עוסקים בקידוש השם. אבל זה נושא אחר, אני אדבר עליו מחר בלילה. רק שנייה אחת. אז יש קידוש השם שהוא תוצאה של קידוש השם. זה חלף, זה ישר. אבל יש קידוש השם שהוא הרבה יותר עליון, שמצבים שלא הייתי מעלה על דעתי שהם יהיו חלק, על פי השכל שלנו, לא היינו מעלים על דעתנו בכלל, שהם יכולים להיות חלק מתהליך של קידוש השם, בסופו של התהליך יתברך, גם הם יצטרפו לקידוש השם. אז יש קידוש השם שהוא קידוש השם נקרא לזה רגיל, שהוא קידוש השם שהולך בדרך חלקה של קידוש השם, ויש קידוש השם שמצרף איתו גם את הצדדים הראשוניים של חילול השם, וגם הם בסוף הצטרפו לקידוש השם הגדול. זה קידוש השם גדול, זה קידוש השם עליון מאוד, זה קידוש השם הרבה יותר עליון. זה מה שאמר הירושלמי, גדול קידוש השם, יש קידוש השם רגיל ויש קידוש השם גדול. קידוש השם גדול זה קידוש השם שצומח מחילול השם. ואפילו החילול השם, אפילו הדרך הזאת, גם היא מצורפת בסופו של החשבון למטרה ולמסקנה של קידוש השם. זה היה מאוד פשוט, שאנחנו ניישב את הארץ, ועם ישראל יהיה בריא ונורמלי, ויישב את ארצו, ויתמודד מול כל מי שרוצה להקל את זה. אנחנו יכולים להבין היום איך יכול להיות שהחילול השם בנסיגות מהארץ, מההתיישבות, בנסיגות מערכים, איך מצד התועבה, תועבה, הוא חלק מקידוש השם הגדול והנורא שיצמח לעתיד לבוא. לא, אנחנו רואים בזה חילול השם ובצדק. וצריך להיאבק בזה כחילול השם, בדרכים שיהיו קידוש השם, אנחנו נאבקים בחילול השם. ולא בדרכים, שייצרו חילול השם יותר גדול. אז ודאי שאנחנו כרגע קוראים לזה חילול השם, אבל בסופו של חשבון זה יהיה קידוש השם. כשאנחנו נגיע בסופו של חשבון לגוש קטיף אחרי כל המסלול שכנראה אנחנו צריכים לעבור, ושנגיע לעזה, ושנגיע למצרים, ושנגיע לסוריה ולדמשק אחרי כל החשבונות, או-הו, איזה קידוש השם יהיה. כשזוג עומד בחופה אחרי כל המשברים שעברו בדרך והם צמחו מתוך המשברים האלה, או-הו, איזה קידוש השם, הרבה יותר מקידוש השם רגיל. דרך אגב, הנציב אומר את הדברים עד כדי כך, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, אם אדם הראשון לא היה מסולק מגן עדן לעולם הזה, כך אומר הנציב, דברים מופלאים, אז הקדוש ברוך הוא צריך לברוא אדם ראשון אחר. יש שתי בחינות באדם הראשון, יש לו שתי מטרות. מטרה אחת זה להיות מלאך בשמיים, אבל מטרה שנייה זה להיות קדוש בארץ. האדם הראשון לפני החטא היה מלאך בשמיים, זה נכון, אבל הוא לא יכול להיות קדוש בארץ. אז והקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו שתי מגמות של קידוש השם. צריך שיהיה קידוש השם בשמיים, אבל צריך שיהיה גם קידוש השם מתוך פוטנציאל של חילול השם בארץ. אז זה קידוש השם יותר רגלון. אז יש שתי מדרגות לאדם. יש מדרגה שהוא מגלה את הקידוש השם כשהוא חי איזה חיים רוחניים, ויש קידוש השם שהוא חי חיים רוחניים בתוך המציאות המסובכת של העולם הזה, שאתה יכולה ליצור חילול השם, אבל הוא מקדש את השם. אני אומר את זה בלשוני, אז אומר הנציב, אני אומר את זה בלשוני, האדם הראשון בחטאו חסך לקדוש ברוך הוא לברוא עוד אדם. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא רק יהיה קידוש השם, אלא שיהיה קידוש השם מחילול השם. וזה, המצב הזה לא היה יכול להיות בגן עדן, אלא רק בעולם הזה. אז תגיד הרגע, אז החטא של האדם הראשון זה חתכיל עובדי עבד. איך חשבון זה לא קיים לעזור לזה. אבל הקדוש ברוך הוא היה חייב לברוא אדם חדש, כדי שיהיה קדוש בארץ ולא רק מלאך בשמיים. ולכן, זה הסבר אחד, יש עוד הרבה הסברים. הסבר אחד, ימות המשיח יכולים להתחיל על ידי מאבקי כוחות, שהם יהיו, אם אפשר לומר, יופיעו בצורה של רשעות ושחיתות וחורבן וארץ, שכלפי חוץ כל מה שאמרנו כרגע, הוא כביכול ההפך מהמגמה הסופית של קידוש השם, ולנו לעיניים זה נראה חילול השם. אבל החידוש הגדול שאפילו זה יצטרף לקידוש השם. לכן ותחזינה עינינו מה אנחנו רוצים שיהיה. ותחזינה עינינו שופכי עציון ורחמים. אנחנו רוצים, אל תביאנו בניסיון. אל תביאנו לידי פוטנציאל של חילול השם. אני רוצה להיות בריא, אני לא רוצה להיות חולה, ואחרי זה להבריא ולהודות לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות בריא ולהודות לקדוש ברוך הוא. ואסור לי להתפעל לקדוש ברוך הוא להיות חולה ואחרי זה להבריא. אסור על פי ההלכה. אני צריך לעבוד את השם כפי שהשכל שלי מבין, כפי שהחושים שלי מגיבים באופן טבעי. כך אומר הרב עיניים במקום אחר. אבל אם הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שלא תלויה בנו, שהיא חילול השם, בחשבון הכללי אנחנו צריכים לדעת שיצטרף בסוף לקדוש השם. אז אנחנו מתפללים, ותחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים. אבל אם אתה תחליט להביא גאולה בממד יותר עליון של קידוש השם שיצטרף אליו, אפילו חילול השם בתחילת הדרך, ובסוף יתגלה איזה קידוש השם יש פה, או זה בהחלטה שלך, או אתה השם, המחזו שכינתו לציון, ונעלמה המילה ברחמים, אין ברחמים. מה אנחנו רוצים? ותחזינה עינינו בשובך לציון ורחמים. אבל אם אתה מחליט, אם אתה, המחזו שכינתו לציון, אתה מחליט שזה יהיה דרך חילול השם, אנחנו מקבלים את זה. אם אתה מחליט שהחזרה לארץ ישראל תהיה דרך השואה, אנחנו מקבלים את זה. זה חילול השם נורא. זה חילול שמך. כבודם של ישראל זה כבודך. וחילול כבודם זה חילול כבודך. אם אתה חושב שזה יהיה הדרך שיתגלה קידושים יותר גדול בהיסטוריה, זו החלטה שלך. אנחנו מתפללים לפי ההבנה שלנו שזה ברחמים. אבל אם אתה מחליט בלי רחמים, ברוך אתה השם, מחזה שנתו לציון, נקודה. סימן קריאה. והגאולה הזאת, בממד הזה, היא גאולה יותר עליונה. כי זה לא בא לפי ההבנה שלנו, לפי המדרגה שלנו. זה בא ממקום הרבה יותר פנימי, הרבה יותר אלוהי. שמה שאנחנו חושבים שהוא קידוש השם, ומה שאנחנו חושבים חילול השם, פתאום מתברר בסופו של חשבון שהכל הוא קידוש השם אחד גדול.
כדי להבין את זה,
צריך לעמוד, כמו שהמשל, סליחה. כדי לעמוד, כדי להבין את זה, צריך לעמוד, כמו המשל, בספירת ספר מסעד השערים, על האכסדרה למעלה, ולראות את השבילים של כל המבוך, ולראות איך המבוך הזה, בסופו של, השביל הזה בסופו של דבר מביא אותי למקום. ודווקא הוא. אז אומר הרב, יש שתי אפשרויות. איך להתחיל ללמוד המשיח? אפשרות אחת של ללמוד המשיח, יהיו ימים של עולם שמלא שינויים. זה אולי מה שתכננו. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה גם. אבל יכול להיות אפשרות כזאת, יכול להיות אפשרות כזאת, שימות המשיח יהיה עולם שהוא לא איברים שונים, אלא איברים מנוגדים. ואז המפתח להביא את העולם בימות המשיח האלה לגאולת העולם, זה רק על ידי המלחמה. והמלחמה בפועל. ומי שמתכחש לזה בכל מיני הזיות והשליות, הוא לא יביא את העולם לתיקונו. יוצא הפוך על הפוך עכשיו. שהשלם היותר שלם עובר דווקא דרך המלחמה. כי השלם היותר שלם הוא השלם האלוקי. והשלם האלוקי הוא שאפילו חילול השם מצטרף לקידוש השם. יש יותר שלם מזה? אין שלם יותר מאשר אפילו חילול השם מצטרף לקידוש השם. וזה יופיע דרך המאבקים. אז ככל שאדם יותר אלוקי, הוא רואה לפחות את הפוטנציאל של המלחמה, ולפעמים גם באופן מעשי את המלחמה, כמו פה, כמו הפסקה הזאת, הוא רואה את זה כחלק מהופעת השלום. אז זה יותר עמוק מהתירוץ הקודם, אנחנו בתחילת הדרך תכף יש עוד יותר מזה. בבקשה, כן. האם מציאות של קידוש השם שבא מתוך חילול השם, שואלת מיכל, האם מציאות של קידוש השם שבא מתוך חילול השם היא עליונה יותר מקידוש השם רגיל? וכן אדם שעובר סיבוכים בחייו הוא יותר גבוה ועליון מאדם שחייו זורמים ללא בעיות. טוב, של עתיקה. זה חזן אמרו במשנה, במשפט אחד פשוט, שגדולה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה. במצב שני, גדולה שעה אחת של שבוע המעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. אז התשובה בקיצור, המילה עליונה, אני אדבר אליי. היא שומעת, אמרו לי שהיא שומעת. המילה העליונה, ביקשו לא להזיז, מגבירים שם את הווליום. המילה העליונה, תלוי באיזה מדרגה. במדרגה של העולם הזה יותר עליון לסבול. במדרגה של העולם הזה יותר עליון חלק. במדרגה של העולם העליון יותר גדול לסבול. האם אנחנו מחליטים איזה דרך אנחנו בוחרים? לא. אני צריך להחליט לבחור את הדרך החלקה. אל תביאנו לידי ניסיון. זהו. שאולי מה יהיה? ביזיון. אנחנו כל בוקר אומרים את זה. אל תביא לידי ניסיון ולא ביזיון. אבל אם הקדוש ברוך הוא החליט להביא אותם לידי ניסיון, אז אנחנו יודעים שכרגע יש פוטנציאל חילול השם, אבל הקידוש שנצמח מזה הוא קידוש יותר עליון מאשר אם לא היינו מגיעים לפוטנציאל הזה. לכן המילה העליונה זה תלוי באיזה גישה אנחנו מסתכלים. זה עליון מזה מצד אחד וזה עליון מזה מצד שני. אני רוצה רק אולי להגיד למיכל עוד משפט אחד וגם לנו עוד אם אפשר. אחת השאלות ששואל הפרי צדיק, הוא מביא בשם רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הזכרנו את זה הרבה פעמים בזמנו. שואל רב לוי יצחק מברדיצ'ב, איך יכול להיות? שאלה אדירה. איך יכול להיות שאנחנו מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה על גאולת דרבנן, נגיד דוגמה, גאולת חנוכה, זה פורה, ולא מברכים שהחיינו, סליחה, מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על גאולת דרבנן וחנוכה בפורה, ולא מברכים שעשה ניסים לאבותינו בגאולת מצרים. אין ברכה בפסח שעשה ניסים לאבותינו. איך יכול להיות דבר כזה? עונה רב לוי יצחק מברדיצ'ב תשובה עמוקה מאוד. איך יכול להיות שאנחנו לא מברכים על מקור הגאולות, גאולת מצרים, גאולת פסח, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם כמו שעשה אז במצרים, ואנחנו כן מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה כמו שעשה בימים ההם, בחנוכה ופורים. הרי גאולת דאורייתא הרבה יותר מאשר גאולת רבנן. מה יותר גדול, גאולת פסח או גאולת חנוכה ופורים? גאולת פסח, שאלה אדירה. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, בגאולת מצרים יש יתרון. מה היתרון? שכמעט לא היינו שותפים. והיתרון שבזה שהקדוש ברוך הוא פועל. אז גאולת מצרים היא מקור הגאולות, כי היא במדרגת הבורא. היא במדרגת הבורא הגאולה הזאת. זה לא תלוי במעשים שלנו כמעט, וכמעט לא נוסעים לעשות כלום. הקדוש ברוך הוא פועל, כי הוא פועל במדרגה שלו. גאולת חנוכה ופורים, אנחנו פעלנו. היתרון, שאנחנו פעלנו. לכן אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אדם מתבגר לא יכול להגיד, תודה רבה, אבא, שאתה עוזר לי. הפוך, אדם מתבגר, היה צריך לומר, אבא, אל תעזור לי, ואז תודה רבה, כי אני יכול להיות עצמאי. אז אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, איך אפשר לברך? בפסח, שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים בזמן הזה, כמו שהוא עשה לנו ניסים בימים ההם. הרי בימים ההם היינו תינוק, שהיה צריך את אבא. אבל אחר כך התבגרנו, אנחנו אדם בוגר שיכול להילחם בעצמו, ויכול להביא גאולה בעצמו. כלומר, מצד השותפות שלנו, גאולת חנוכה ופורים היא עליונה יותר מגאולת פסח. ולכן אומר רב ליצחק מברדיצ'ב שאנחנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, וגם בזמן הזה, כי בחנוכה ופורים היינו ילד גדול. היינו עצמאים, לקחנו חלק, היינו שותפים. אבל אם אנחנו עכשיו נכנסים יותר פנימה, אבל איזה גאולה היא באמת יותר עליונה? הגאולה שהיא באה מהבורא, לא הגאולה שבאה לידינו. כי כל גאולה שבאה לידינו, היתרון שלה שאנחנו שותפים. החיסרון שלה שאנחנו שותפים. היתרון שאנחנו שותפים, לכן אנחנו חלק. החיסרון שאנחנו שותפים, ולכן זה במדרגה שלנו. ועכשיו להפך, גאולת מצרים היא עליונה יותר, כי אנחנו לא שותפים. ולכן זה מדרגת הבורא, אבל יש בה חיסרון, שאנחנו לא שותפים. אז לכן גאולת מצרים היא מקור הגאולות, אבל לא מברכים עליה שעשה ניסים בימים ההם בזמן הזה. עוד דבר פה, קידוש השם, בלי חילול השם, הוא ודאי מה שהיינו מצפים, מה שאנחנו רוצים. אבל קידוש השם שמצטרף אליו חילול השם, זה הרבה יותר גדול. אז יש יתרונות לשתי הבחינות, זאת השאלה. טוב. מה קשה? למה נאנחים פה?
איך?
אני... בבקשה, רק שיהיה.
כן,
נביא.
אז מה אידיאלי?
או חזרת לשאלה של מיכל.
כן,
עכשיו. לא, אני לא... מה אידיאלי? שניהם אידיאלי. עוד פעם, מה זה מה אידיאל? רגע, שנייה, סליחה, אני רוצה להסביר רגע. מה אידיאל הכוונה? מה יותר נוח לי? מה יותר נוח לנו? יותר נוח לנו קידוש השם וקידוש השם וקידוש השם וקידוש השם וקידוש השם וקידוש השם וקידוש השם. זה יותר נוח, לא? אבל מה צריך שיהיה, על ידי הכרעה אלוקית, לפעמים צריך שיהיה חילול השם כנראה. תודה רבה. ברוך אתה, שהכל נהיה מדבר. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. עכשיו, איזה דרשה אתה רוצה שאני אענה לך על זה? לפחות שלוש דרשות. א', בעלי תשובה באמת הם יותר גדולים במקום, במקום שצדיקים עומדים. אבל באיזה מקום? שצדיקים הם גמורים. שהם חושבים שהם גמרו. אז כלומר, הם לא צדיקים. חוץ מזה, אומר מי שאומר שבעלי תשובה לא יכולים לעמוד במקום שצדיקים, שצדיקים לא יכולים לעמוד במקום שבעלי תשובה, כי יש שם ריח. לא נעים שם. אז מה נכון? הכל נכון. מה אתה צוחק? בבקשה. קידוש השם מחילול השם זה אני ורוכב על חמור. זה שהערכים הרוחניים הם מבחינת אני, והחומר הוא תופס עמדה, ואז יש מאבק גדול בין הערכים הרוחניים האלוהיים לבין הערכים החומריים. והמציאות שצריכה להיות זה שהאני רוכב על החמור, אבל הוא אני. אבל לא לדמיין איזה מין משיח שיבוא על חמור, כשכולם נוסעים בוולבו או טסים במטוסים, הוא יבוא על חמור בשער הרחמים. באיזה עולם אנחנו חיים? בעולם פרימיטיבי. במקרה הרע, הקדוש ברוך הוא ימציא לו איזה משהו חדש. טוב להתעדכן, תעדכנו אותי. איזה כסף קטן למשיח. בבקשה. תוכן. לא לימוד התורה, אני לא הזכרתי מילים לימוד תורה. קבלת התוכן והערכים והאידיאלים של העולם. זה מה שאמרתי. מה השאלה? השאלה מה זה תורה? תורה זה פרק א' של מסיעת ישרים. למדנו את זה כבר. זהו? אספגה? ספיגה? אני יודע, אני לומד בכיתת אמונה, מי אומר שזה מה שאני חי? צריך לעבור תהליך של פיפוע, תהליך של חלחול, של השרשה. מי כמוני יודע את זה הרי? נכון, כולנו יודעים את זה. זה לא פשוט לדעת, זה פשוט, זה מסובך לחיות. סליחה, זה פשוט לדעת, אבל זה מסובך לחיות. או יותר נכון, במילים יותר של תורה, פשוט להשכיל, אבל מסובך לדעת. כי לדעת זה חיבור. בבקשה.
בנוגע לתשובה של הרב יצחק מברדיצ'ה, בן אדם יכול לבוא ולומר, להפך, הנס שקרה לי הוא יותר גדול, לא הייתי צריך לעשות כלום.
ברוך הבא למכון מאיר. לא, באמת. דיברנו על זה בשבת לפני שבוע וחצי. האם נס יותר גדול או טבע יותר גדול? ונשמח לדבר על זה אחר כך, אם תרצה. המחלה של האדם, נקרא לזה הדתי, שהוא חושב שזה יותר גדול שלא מתגלה דרך הנס. זה המחלה. שהוא מזלזל בטבע. וזאת התפיסה הרווחת לצערנו הגדול. שהוא חושב שככל שיש יותר מציאות של נס בעולם, אז יש מציאות יותר אלוהית בעולם. והוא לא מבין בדיוק הפוך. שככל שהאלוהים מופיע דרך הטבע, אבל מופיע דרך הטבע, זה יותר גדול.
נכון, אבל ברגע שאני אעשה עכשיו איזה משהו, אם אני אופס נגיד את הקלמר הזה, לדוגמה, בן אדם יבוא ויסתכל, ופשוט יגיד וואו.
אמרת טוב, בן אדם יבוא ויסתכל. יש לי שאלה. שמעת לפני שנתיים, תסלחו לי שאני סוטה. לפני שנתיים, היה איזה דג בארצות הברית, שאמר שהמשיח עומד להגיע כל רגע. ראית את זה? שמעת את זה?
לא.
לא. אם היית שומע דבר כזה, איך היית מגיב? היית מתעלף. ברוב התרגשות. נכון? עכשיו תסתכל לפה ואני לא עושה הצגה. אני לא דג. אתה לא דג. למה זה פחות נס שאתה ואני מדברים מאשר דג מדבר? הפוך. דג מדבר פעם אחת. אנחנו מדברים קבוע. אז מה יותר נס? כולנו דגים. והנה, אנחנו שותקים כמו דגים עכשיו. אבל למדנו את זה בעריכות. הרב אומר דברים קשים מאוד בעיניי שבת ב', בתחילת עיניי. מעשה באדם אחד שמת אשתו, אומרת הגמרא. נעשה לו נס, נעשו לו דדים כדדי אישה, סליחה, מעשה באדם אחד שמת אשתו, והשאירה לו בן לינק, ולא היה לו שכר מנקת לתן. אין לו כסף למנקת, אין לו כסף למטרנה. אומרת הגמרא, נעשה לו נס, נעשו לו דדים כדדי אישה, והניק את בנו. נו, עכשיו איך אתה מתייחס לאדם כזה? דעת רב יוסף, שצריך להבין שזה רב יוסף אמר, ולכן זה לא כפשוטו, וכך זה רב בעיני השם. כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה? אמר לאביי, עד רבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו? מסביר שם הרב, למה הוא גדול? לא הוא גדול מצד שנעשה לו נס. הוא גדול מצד שההמון מתרשם מניסים. אז אם האדם הזה נהיה שליח ציבור כדי לעורר התפעלות אצל ההמון, זה מראה שהוא אדם כללי. אז כמה גדול אדם כזה לא בגלל הנס שנעשה לו, בגלל שהוא אדם כללי, כי הוא עכשיו נפח לשליח ציבור, לעורר את כל ההמון. אז כמה גדול דג זה שאמר עוד מעט המשיח יבוא. אבל מצד ההופעה שהוא היה צריך נס ולא הלך לעבוד, לקנות את המטרנה שהוא היה צריך, כמה גרוע אדם זה. אני באמת לא רוצה לסתות לנושא הזה. זה נושא רחב, זה נושא חשוב מאוד, אבל זה לא עכשיו הנושא. אני רק אקרא משפט אחד, למשפט אחד אני חייב לקרוא. רק סליחה, שנייה. בואו נלך מסודר. אין היה, זה מתחיל באין היה שבת ב', עמוד 16-17. אני קורא משפט אחד שהוא הסיכום של הכל. על כן מציאות הניסים מוכרחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני אדם. זה ליקוי מאורות. צריך להבין את המשפט הזה. משפט אחרון. על כן, עם כל הגדלות שאנו מרגישים בניסים, אין אנו צריכים לשכוח כי רק נתפלא עליהם, אבל לאהבה נאהב את הטבע. את החוק הכללי התדירי הקבוע שבו חקק צור עולמים ברוך הוא תולמו להדיעת. וכו'. טוב, נושא רחב הנושא הזה, נשמח לדבר על זה. בבקשה. זה קשור לזה? כן. יותר, אז מה יותר גדול? זאת השאלה בעצם. מה יותר גדול? השם אחד או שמו אחד? תשובה. מצד המהות, השם אחד יותר גדול. מצד הגילוי וקידוש השם פה, שמו אחד יותר גדול. איזה אדם יותר גדול, האדם שהיה בגן עדן או האדם שסולק מגן עדן לעולם הזה? שתי מדרגות. שאלה, באיזה ממד אתה בוחן את זה? בממד של מלאך השם בשמיים, ברור שבגן עדן יותר עליון. בממד של קדוש השם בארץ, ברור שפה יותר עליון. מעין הדבר הזה, נגיד ככה. טוב, אני מציע לחזור רבותיי. מדרגות שונות אפשריות הן להיגלות בעולם, ובכל אחת מהנה אפשר שתבוא גאולת ישראל וימות המשיח יחלו. החרב, האפשרות של התירוץ הראשון, החרב אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגינה ושומרת את השלום כשלא יופר, כלומר, להיות חרב מוכנת בכף כדי לגלות את העולם המלא ניגודים לפי ערכו, שעד לכאן התירוץ הראשון, אלא לא רק זה. כי אם היא עוד יהיה לה תפקיד לבאר קוצים ולהכניע עריצים, התפקיד של החרב הוא לא רק תפקיד פסיבי, פוטנציאלי, אלא הוא תפקיד מעשי, אקטיבי. התפקיד של החרב זה לבאר את הרשעים. אנחנו יצאנו למלחמה לא רק כדי להחזיר את השקט לצפון, כדי להשמיד את הרשעה מן העולם. כשאותו צורר עיראקי יתעלה בעזרת השם בקרוב, זה לא רק כי הנה גמרנו איתו חשבון, החזרנו לו מנה אחת אפיים. זה קידוש השם בעולם. חבל שאנחנו לא עשינו את זה, זה עניין אחר. חבל שאנחנו לא זכינו למצווה הזאת. וזרקנו את יאבנו על, 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 על ציבור אחר. עוד פעם, החרב אפשר שתהיה משמשת לא רק בתור מגינה ושומרת את השלום שלא יופר. כי אם עוד יהיה לה תפקיד לבאר קוצים ולהכניע עריצים, ועד שהחרב לא תתגלה בממד הזה, אז לא תופיע שלמות בעולם. והרב בהמשך הסביר למה זה ככה, דברים עמוקים. ומכל מקום, כרגע אנחנו רק ככה מגששים את הפסקה. ומכל מקום, כשתבוא השעה שישראל יוכל לבוא אל מנוחתו ונחלתו, הנה, הגיע הזמן גאולה, תהיה יד השם נטויה עליו. ואם גם בעתיד, בימות המשיח האחרונים של התירוץ הראשון, אנשי כנסת ישראל, אשר כנסת ישראל תשוב לגדולתה, עוד יוכל להיות שמכל מקום כוח הגבורה יהיה צריך לעשות את דרכו לפעמים גם בחרב נוקמת. גדולה נקמה שניתנה בין שני שמות, אל נקמות השם. אם כן יחשב בצדק הזין לתכשיט ישראלי גם כן. כלי הנשק הוא תכשיט, אבל הוא תכשיט רק של עם ישראל, יוצא אדם בכלי נשק בשבת. למה? כי בכלי הנשק הזה לא רק שאנחנו מאפשרים את העולם המלא ניגודים להופיע, ולא רק שזה מגלה את מידת הגבורה הפנימית, אלא זה, כלי הנשק הוא בעצם הכלי שדרכו אנחנו מבארים את כל הקוצים מקרם האנושות, מקרם העולם. ובזה אנחנו שותפים לתיקון העולם, ובזה אנחנו שותפים למעשה בראשית, באמת. אם כן יחשב בצדק הזין לתכשיט ישראלי גם כן, אף על פי שבעיקרו, ביסודו, איננו בא, כי מפני הכרח, אלו מעדיפים שהשלם יופיע בשלום. אבל יש מצבים היסטוריים שהשלם צריך להופיע במלחמה. ויש קידוש השם יותר גדול כשזה מופיע בצורה הזאת, עם הקדוש ברוך הוא שככה צריך להיות. שלילת התכשיט, אומר רבי אליעזר חכמים, אתם שואלים אותי, וכי למה הם מטילים לימות המשיח? אתם שואלים טוב, אני מסכים עם הקושייה. הנחת המחשה נכונה. הם לא מטילים לימות המשיח. שלילת התכשיט, מתי אני אומר שדבר הוא לא תכשיט? אם התכשיטיות היא זמנית, אבל אם התכשיטיות היא קבועה, שלילת התכשיט יכולה להיות רק לדבר ששימושו מצוי רק בזמן החורבן והדלדול של האומה, אבל כל מה שהשימוש יהיה בו גם בזמן הגדולה, כמו למשל ימות משיח, גאולת העולם, תיקון העולם, כבר יש בו משום תכשיט. הנה, זה הכלי שדרכו אנחנו משתמשים, שאיתו אנחנו עושים. אף על פי שהוא צורך שעה ועובר, כי גם לפי רחבים בסוף נגיע למצב כזה שלא יישא גוי גוי חרב. נכון? והעתים יהפכו למזמרות. סליחה, החנית תהפך לעת והחרב עוד פעם. החנית למזמרה והחרב לעת. נגיע לשלב הזה. אבל זה השלב האחרון של ימות המשיח. אבל יכול שימות המשיח התחילו על ידי מלחמות ועל ידי מאבקים. הרי זה הפוך על הפוך. הרי מה אומרת נפסק להלכה ברמב״ם? אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כך פסק הרמב״ם בשני מקומות, הלכות תשובה הלכות מלכים. אז אם כן, מה הקריטריון לימות המשיח? עצמאות לאומית. עכשיו, איך זה יכול להופיע? לפי התירוץ הראשון, הסכמת האומות המאוחדות, הסכמה של כל העולם, שעם ישראל יקים לו מדינה בארץ ישראל. זה התירוץ הראשון. אבל מיד מה קרה? מיד הופיע התירוץ השני. אחרי שעתיים, מתחילה המלחמה. נכון? בשתיים הייתה הצהרה, בארבע התחילה ההפגזה. מיד מופיע התירוץ השני. זה שתי מדרגות. מצד אחד זה צריך להופיע בדרכי שלום. ומצד שני זה חייב להופיע בדרכי מלחמה. דרך אגב, זה עומק דברי הגרא. שהגרא, כידוע, היה מסתובב בחדרו, והיה צועק, אם אפשר לומר לריבונו של עולם, היה אומר ככה, ריבונו של עולם, הרי אתה בספר ישעיהו אמרת. הרי ישעיהו אמר בשמך. אני השם בעיתה הכי שינה. סוף פרק סמך בספר ישעיהו, שם מופיע הפסוק הזה, בעיתה הכי שינה. אני השם בעיתה הכי שינה. הפרק הזה מדבר על פרק הגאולה של ישראל. הרי סוף הפרק, הפסוק האחרון, אני השם בעיתה הכי שינה. מאיפה חכמים הוציאו? זכו הכי שינה, לא זכו בעיתה. זה לא כתוב בפסוק. בפסוק כתוב, אני השם, בעיתה הכי שינה, כלומר, גם בתקופה של בעיתה, יהיו קפיצות דרך, יהיה הכי שינה. אז למה חכמים בגמרא חילקו בין זכו ללא זכו? אמר הגרא, ריבונו של עולם, אני עומד על פשט הפסוק. נכון מה שחכמים אמרו זכו לא זכו. אבל, אני עומד על פשט הפסוק שגם בתקופות של בעיתה, של חילול השם, יהיו קפיצות דרך של קידוש השם. אני השם, בעיתה הכי שינה. מילים אחרות, זה לא נכון לומר שהגאולה היא או זכו או לא זכו. או אני ורוכב על חמור, או עם ענני שמיה. זה גם אני ורוכב על חמור וגם עם ענני שמיה. זה שניהם ביחד. אם ענני שמיה, זה יבוא בדרך של הסכמה. אני ורוכב על חמור, זה יבוא בדרך של מאבק. אז אנחנו מגיעים אל השלם בעולם, דרך שלום, ודרך מלחמה. זאת המציאות שבה אנחנו מתבחבשים כבר כל כך הרבה שנים. מחפשים כל הזמן את השלום, כדי להגיע לשלמות, ופתאום הקדוש ברוך הוא דוחף לנו מלחמה. כדי ללמד שעוד לא הגענו לשלב הזה של השלום. כמובן, זה לא השלום האמיתי, על פי ההלכה, זה נושא אחר, עוד נלמד אותו. תמיד זה חייב לבוא בשתי הבחינות, גם בעיתה וגם הכי שינה. טוב, רק עוד משפט אחד ונברר את זה יותר עמוק בפעם הבאה, אם אפשר, רק נקרא. ונראים הדברים, שעל פי הלשון האחרון הזה, איננו נזקקים לומר שרק לתכשיטין בעל מיוק להזיין. רק לתכשיט, אבל לא לתכשיט שמשתמשים בו בפועל. אלא שישראל יעשה חיל גם בעוד אשר ערפל יחסי ארץ ולאומים, והשוד והשד והמוץ עוד לא יחלה מן הארץ. אבל עדיין גם במצב הזה יבוא ישראל למנוחתו, כדי לבוא אל מגמת פניו וחיותו המכוונת בארצו וממלכתו. ואם ירשו המון גויים לקום עליו עוד הפעם, הרי זה הוויכוח הגדול בין הציבור הנקרא חרדי, לפחות לפני 70 שנה, 100 שנה, לבין הציבור הנקרא דתי-לאומי. זה הוויכוח, זה סתם הוויכוח. האם יכול להיות שהגאולה היא תהיה בלי תשובה? האם יכול להיות שהגאולה היא תהיה לדי זה שנחזור לארצנו ונצטרך לפנות אותה בעשר אצבעותינו? האם יכול להיות שנבוא לארצנו ויהיו אויבינו מתנגדים לנו? הרי הגאולה זה תיקון עולם, זה עולם מתוקן, אז הכל הקדוש ברוך הוא יעשה, אז אנחנו צריכים לשבת בגלות ולחכות שהמשיח יבוא ויעשה את הכל. אז זה הוויכוח. האם ימות המשיח? עולם כמנהגו נוהג, עד כדי כך שאפילו כלי הנשק יהיה כלי מרכזי בימות המשיח. או שזה חילול השם כלי נשק. ולכן אנחנו מחכים שיתחילו באמת ימות המשיח. זה הוויכוח, אם עכשיו גאולה או לא גאולה, זה אחד מנקודות הוויכוח. לא יכול להיות שהגאולה תופיע, שימות המשיח יתחילו, כשהעולם נראה כפי שהוא נראה. הנה, זה בדיוק התירוץ השני של רבי אליעזר. כן. זה קידוש השם שצומח מחילול השם, זה קידוש השם יותר עליון. יכול להיות דבר כזה. יבוא ישראל למנוחתו, כדי לבוא אל מגמת פניו וחיותו המכוונת בארצו וממלכתו, ואז יירשו המון גויים, ואם יירשו המון גויים לקום עליו עוד הפעם, בכל הרמות, כל סוגי המלחמות, לאו דווקא המלחמה צבאית, אלא מאבקים כלכליים, מאבקים פוליטיים וכו'. הנה ימינו תירץ אויב. זה נקרא ימות המשיח. טוב, אנחנו באמצע הדרך. אני מציע לשמור את זה לפעם הבאה, בעזרת השם, נסיים את העניין הזה. יישר כוח.